דף על בן פורת יוסף, על העין הרעה, נכון? אין היה ברכות, אני חושב ששם עצרנו, צריך להמשיך משם. טוב, אנחנו דיברנו על זה ש... מתי הנפש מושפעת כשהיא חלשה, וכשהיא חלשה, מתי היא חלשה כשהיא לא מכירה את הערך העצמי שלה. כשהיא לא מושרשת, מאמינה, אחוזה בערך העצמי שלה, ממילא המרכז שלה זה בחוץ, זה איך היא נראית מבחוץ, וזה יוצר חולשה בנפש שגורמת להמון השפעות רעות, ככה אמר לנו הרב. כן, מה? לא תזכירו לי, אני זוכר שהיינו בין 641 למטה לקראת הסוף. מה? הנה כדעי למטה? נכון? עמוד 141, ואין היה בברכות, בדף נ"ה. טוב, הנה כדעי למטה, בסדר? יש לכם את זה? 12 שורות מהעמודה השמאלית מלמטה. הנה כדעי למטה. כשאדם הולך, רוצה להיכנס לעיר, עיר כפי המובן שהוא רוצה בטבע, לקנות לו חברה ורעות המועלת לכל עיניו הגשמיים והרוחניים. כן, כשאדם הוא רוצה להיכנס למקום חדש, לקנות לו חברה ורעות, אז האדם ראוי ביותר להשפעה של שיבוד העולם החיצוני. שם הוא נמצא, אמרנו, בקבוצת סיכון, נכון? של מאוד השתעבד לעולם החיצוני. אם בבית שלו הוא חי את משהו, אז זה מקום חדש, ובטח מקום שלא מכירים אותו, ומאוד חשוב לו להתאפס בצורה טובה, אז הוא מאוד, בנקודת התחלה, יותר מסוכנת, יותר חלשה. מוכן לשיעבוד, שיעשה מרכז עיניו רק הסכמת הזולת, ומציאת החן בעיני זולתו, בערכו החיצוני לבדו. אומר הרב, וזאת היא עבדות פנימית וחלישות נפשית, ונמיכת מצב מאוד, מה שמכשרת את האדם לידי כל מצב מושחת ועושהו, עושהו להיות נפעל בעצמו מכל עין רע. כן, המציאות הזאת מכשירה את האדם לכל מצב מושחת, בגלל שהאדם עכשיו הזה אין לו ביקורת, הוא לא מעמיד עמדה, לא מעמיד איזה עולם אל מול החוץ, להפך, הוא רק רוצה שיקבלו אותו. ממילא הוא מסוגל, הוא רוצה, הוא במקום מרצה, במקום שרוצה להתאפס טוב. מצב מושחת יוצא להיות נפעל בעצמו מכל עין רע, בשכל, במידות, מעשים, ובזה גם כן בתוך עמקי הנפש, בין השכלית בין החיונית, על פי סדר השפעת הנפשות אלה על אלה, שכל שהנפש יותר חלושה ויותר נבובה בערכה הפנימי, יותר עלולה לאלה השפעות. בסדר? זה דברים שאמרנו אותם, אני חוזר עליהם. כל שהנפש יותר חלשה, יותר חלולה בערך הפנימי שלה, ממילא יותר מושפעת. על כן, לכן מה צריך? שיכין עצמו, הפכתי עמוד, יכין עצמו באושר פנימי. להשלים את הכרתו הפנימית על כל אופק החיים שלו. זה תמיד צריך לעשות, אבל בטח שהוא עכשיו לפני מקום חדש, שהוא עלול יותר להיות, לרצות, להיות מושפע מהצד החיצוני, אז הוא צריך לבוא, להתמלא, להיות באיזה עושר פנימי, להשלים את הכרתו הפנימית על כל אופק החיים שלו. באופן שלא יצריך להשלימה מצד הכרח מנהגי זולתו. ישלים את עצמו מבחינת פנימית, ולא יצריך להשלים את עצמו על ידי הכבוד והתשומת לב שנותנים לו מבחוץ. שאז כבר משתעבד להשפעתם במידה יתרה. לכן ככל שהוא יבוא יותר מוכן מבפנים, מלא מבפנים, מילא פחות צריך את ההשפעה, פחות צריך את החשיבות של החוץ, הוא פחות תלוי בזה, ממילא פחות משועבד לזה, אז הוא בא עם עצמו ולא בא. טוב. מובן הדבר, עכשיו ככה הרב עוד יותר מפרט את הדברים, אחרי זה קצת חזרה וקצת פירוט, ואחר כך נגיע ליוסף, כן.
יש לי שאלה, אם אדם מגיע ומלא באושר ובשיא הביטחון, והוא בטוח בעצמו והוא לא מרגיש שהוא צריך להשתלם על ידי החברה, אז זה לא יגרום לפעולה הפוכה שכאילו יראו אותו בתור, מה אתה חש?
רגע, רגע, אז למה זה יגרום? לגאווה, מה את אומרת? את אמרת שיגידו לו... מה, עוד פעם, למה זה יגרום?
אולי זה יגרום לפעולה הפוכה, שגם, כאילו אם אנחנו רוצים למנוע את העין רע, זה דווקא יגרום לזה, בגלל שהוא בא לביטחון, ואנשים
יראו
את זה
בעין
לא טובה.
ולכן הם עוד יותר לא יורסות ממנו.
כן.
לבוא עם... לבוא באושר פנימי, זה לא חייב להיות לבוא בגאווה, וזה לא חייב להיות לבוא בהתרסה. זה יותר חשבון פנימי של אדם עם עצמו, בסדר? זה הכנה בפנים. זה לא רעש וצלצולים בחוץ. זה בדרך כלל, זה לא ביטחון. זה... הרבה פעמים זה חיפוי על חוסר ביטחון. הרבה פעמים. זה לא רעש וצלצולים. זה מאוד, זה מבפנים, הפתח. בסדר? זה הכנה. האם אני עכשיו מאוד תלוי במה חושבים ואני באמת אני מפנה את עצמי לגמרי או שבאמת אני בא עם האמת שלי ועם הענבה ויחד עם זה עכשיו מגיע לשמוע, להכיר, לקבל, ללמוד אבל בא עם איזה עמדה פנימית. בסדר? חשבון יותר פנימי. אבל כן הרב רוצה לענות פה על איזה שאלה שאם כל אחד יבוא ככה אז מה הסכנה בזה? שזה... אין שלום, נכון? אין אחדות, זה כבר... כי כל אחד מרוכז מאוד בעצמו, נכון? אם אני מאוד רוצה את החברה, אז אני... יש לנו איזה בסיס שאנחנו רוצים כולנו מיד ביחד, אבל אם אני מאוד מרוכז באני שלי, איפה אני בתוך כל הדבר הזה, אז לכאורה זה סותר שלום, סותר אחדות, נכון? עלול להגיע למצב כזה. אומר הרב ככה, מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום, שיווי הדעות והתרחקות ממחלוקת. המציאות שאמרנו קודם, היא עלולה ליצור מחלוקות. כי אם האדם כל כך מרוכז בעצמו, וכל הזמן מחפש רק אותו, אז אם אין הוא כל מה מבדיל את עצמו מאנשים אחרים, ואז הוא מרוכז רק בשוני, ביני לבין האנשים אחרים, נכון? לא בהתאמה למישהו השני, לא בא ביחד עם האנשים אחרים, אלא בעצמי, נכון? אומר הרב, זה, הדרכה לא חולקת על זה. למה היא לא חולקת? זה קשור למה שאת שאלת. היא לא חולקת כי אנחנו מדברים יותר מה מתרחש פנימה אצלנו. אני לא עכשיו צועק לכולם את כמה הם לא בסדר, כמה אני שונה מהם, כמה לא אכפת לי מה הם יגידו עליי ומייצר את המחלוקת או מייצר את המרחק איתם. זה בכלל לא מה אני מדבר איתם, זה מה אני מדבר עם עצמי. זה כמה אני מתמלא מתוכי. וכשאני מלא מתוך זה, אז עכשיו אני יכול לבוא מאוד להיות חלק מכולם, ללמוד גם מאנשים אחרים, אבל עם השמירה על האני הפנימי שלי, האני הערכי, האני מאמין שלי. בסדר? לכן זה לא סותר. זה כן צריך להרכיב את שני הדברים האלה, אבל ככל שהחשבון יהיה יותר פנימי ויותר מדויק, הוא בכלל לא סותר את זה. בסדר? אפשר להיות מאוד אנשים שמקבלים ולומדים, אבל ממקום... של מקום של איזה עושר פנימי ולא מקום של איזה חלישות ונביבות כמו שאמרנו קודם. כן. אפשר להתמלא בלי ליצור את ההשוואות. אפשר, ההשוואות יכולות כדי לעזור לי יותר ללמוד, אבל ההתמלות היא בעיקר מתורה או מדרך כזאת שאדם אמרנו אנשים עושים או חושבים דברים כאלה שמתאימים לעולם הפנימי שלהם. מזה אני מתמלא, בסדר? זה המזון. כמו שהגוף מתמלא מאבות מזון שמתאימים לו, אז אבות מזון שמתאימים לנפש זה מעשים, דעות כאלה ששייכות יותר לעולם הפנימי, נכון? בעיקר מזה אני מתמלא, בסדר? אני לומד אמונה, אני לומד מוסר, אני מתוך זה מאמין בזה, איפה אני בתוך הדבר הזה, ומנסה להאמין בזה, זה המילוי, בסדר? ההשוואות לאנשים אחרים זה בדרך הלמידה. מתוך שיש דבר כזה, אז עכשיו אני מנסה רגע ללמוד מהאדם הזה, מזה אני אומר, טוב, מזה אני לא אלמד ממנו, נכון? אבל הדרך העיקרית היא לא ה... בסדר? ממה? אני מתחיל מהתעסקות, מהשאיפה הזאת, כל הזמן להתמלא בעולם הפנימי, לפתח את העולם הזה. כל הזמן העולם הזה יער ומתרומם. מתוך זה עכשיו אני פתוח לראות דברים נוספים שאני רוצה ללמוד. בסדר?
שזה לא אמיתי, שכאילו באידיאל
יכול לחדד יותר? אני לא אמרתי מכיל את כולם. מה זה מכיל את כולם?
לא,
מכיל את כולם זה מה? אוהב את כולם, יכול לסבלן את כולם? כן. אבל האם האלה עכשיו, האם הלחץ החברתי או כל התפיסה מה שכולם חושבים, האם עכשיו אני ישר מכניס אותה לתוכי, אני מתרוקן ונהיה חלק מזה? זו השאלה המרכזית. או לא? יש את העולם הפנימי. ואני עכשיו מתוך העולם הזה בא עם אותו עולם, עם אותו אמת. אני בא לשכלל אותה, אבל לא לבטל אותה, אני לא בחלול. אתה לחדד את השאלה?
מה? לא, אני מנסה פשוט להבין מה שיקרה בסוף, הרי כל אחד בעצם מאמין במשהו מסוים על הדרך שלו, אבל כולם כאילו, אתה לא מושפע מהאחרים, אבל אתה בעצם חי עם כולם באיזשהו שלום, כזה.
שואלת איפה החברתיות פה? איפה החברתיות? איפה הביחד פה?
מה אמור לקרות? כאילו כל אחד בשלו ואז מה?
הדבר, מה שאנחנו אומרים זה כאילו קודם לכל, זה נקודת העמדה הפנימית שממנה אני יוצא. מה אני עושה אחר כך זה עוד דבר. קודם כל העמדה הפנימית שממנה אני יוצא. ללמוד מאנשים אחרים, ללמד אנשים אחרים, סתם להיות ביחד, אני עושה את המילואים, לא משנה. זה העמדה הפנימית, בסדר? עליה מדברים. בסדר? עכשיו, איך שאנו, איך זה עכשיו לא סותר את השלום ואת הביחד? בסדר? כי זה לא סותר באמת. זה שלי שאת העולם הפנימי שלי, זה לא אומר שאני לא יכול ללמוד גם אנשים אחרים, ולהעריך אותם, ולהרגיש להיות חלק מהם. אני לא חושב שכל האמת נמצאת אצלי, וכל הגודל, כל אחד של העולם הפנימי שלי, יש לי גם ללמוד בעולם הפנימי שלו. אני מאמין בעולם פנימי. אני בא מתוך הזיהוי והמעונה בעולם הפנימי שלי, אבל גם הוא יש לו עולם פנימי. יש לי מה ללמוד בעולם הפנימי שלו. ולכן אין סתירה לזה שאנחנו, אני, מתוך זה, אני מרגיש גם חלק. זוג שמתחתן. אז מה, אז הזוגיות טובה זה שכל אחד מבטל את השני? ממש לא, נכון? להפך, כל שיותר מביא את הכישרונות שלו, את הגודל שלו, אל הזוגיות הזאת, זה מצב יותר שלום. שלם, אלא מה? צריך להביא את הענווה, בסדר? אם הוא באמת שלו, הוא לא רואה שום דבר, ודורס הכל, והוא לא רואה גם שאנשים אחרים יש להם את האמת. זה בעיה אחרת, נכון? לא על זה דיברנו. אז לכן, נקודה ראשונה זה קודם כל, הוא בא עם העולם הפנימי שלו, ועם הגודל שלו, הוא כל מיני מפתח אותו. יחד עם זה, עכשיו הוא יכול להתקלל במשהו בכלל יותר גדול, וללמוד מהכלל הזה, אמרת גם להשפיע, וגם להשפיע מתוך זה, אבל מתוך לא עולם פנימי, לא חלול, אני לא בחלול ולא בכלום, ואני כן, מאופס. אני בא מתוך איזה עושר פנימי. בסדר, זה יותר מובן? טוב, אז זה יקרה במובן, הדבר שאין הדרכה זו חולקת עליך השלום והשיווי הדעות וההתחקות ומחלוקת ושינוי הנהגות המקום שהוא בו שהם ראשי רשויות החברה האנושית והלאומית כי אם שיהיו כל אלה תוצאות הכרתה הפנימית, כן? השלום והתחקות ומחלוקת זה מצוין אבל מתוך, הם תוצאות של ההכרה הפנימית, מתוך זה שיש הכרה פנימית שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק על פי דרכה של תורה מצוותה שהתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש השוכן עמוק בנפש פנימה וההשלמה הזו של ההשקפה כן תפיסת העולם הזו תבוא בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים השכליים הרב כאן חוזר בעוד איזה מעגל על מה שראינו פעם קודמת הם זוכרים עם האגודלים להכניס ימין שמאל שמאל על החיבורים האלה שמאל ימין הוא חוזר על זה פה עוד בעוד איזה מעגל לזה ההשלמה הזאת שלו של האיש הזה של התפיסת עולם בהראותו לנשו את קשר החיים המעשיים והשכליים. קודם כל שאצלו החיים המעשיים והשכליים הם מחוברים. כשאצלו זה יהיה מחובר, אחר כך הוא יוכל גם להיות קשור, להיות בשלום גם עם דברים אחרים. אנחנו נסביר. איך הם קשורים זה בזה וצריכים זה לזה, ושראוי להכיר שהכוח הפנימי המוציא אל הפועל את המעשיים השכליים יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות. כי הקניינים השכליים כשישארו בלתי מכוונים למעשה, יאבדו את תכליתם. ואז מבלי מעשים, תימצא להם מקום אותה התכלית המדומה, המוצאת כן בנפשות החלושות לייחס המרכז אל צד השפעת הבריאות החיצוניות עליו, שהוא מאבד כל טוב פנימי ועושק, ורושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תאורה. עושה את האדם לחנף ויהיר בגאווה חיצונית ועבדות של שיפלו פנימית. תראו. אז בואו ניקח את הדוגמה ונגיד את העיקרון. הדוגמה פה אומר, מה זה הקניינים השכליים? אם אדם עכשיו לומד אמונה, לומד תורה. זה קניין שכלי, נכון? זה נושא של מהות שהוא מתקדם בו. זה צריך להיות מכוון לזה שאיך עכשיו התפיסות עולם שאני עכשיו לומד ומבין, איך הן באות לידי ביטוי עד הצד המעשי, נכון? איך אני עכשיו מוביל את החיים שלי, את הרגשות שלי, את השאיפות שלי, את המעשים שלי, על פי אותו קניין שכלי, על פי אותם דעות שקניתי, נכון? זה נקרא חיבור של שני הדברים. אני מחבר בין הקניינים השכליים לבין החיים הפשוטים, לבין החיים הגופניים, כן? אז אני לומד בבית מדרש, אני לומד עם השכל, ואני מנסה עכשיו את ההבנות האלה לראות איך הן נפסקות עד ההלכה למעשה, איך הן מובילות את החיים המעשיים, נכון? פה זה הקישור בין הצד השכלי לבין הצד החומרי. זה יוצר איזה קישור, יוצר איזה קו ישר. הקישור הזה, אם זה לא יהיה, אם אדם, מה האפשרות השנייה? שאדם לומד תורה כאיזה פילוסופיה כזאת, נכון? זה מאוד מעניין, מאוד חשוב לו, הוא יודע אחרי זה להגיד הרבה דברים, הוא לומד כדי להגיד דברים. לא כדי לראות איך עכשיו זה מוביל את החיים שלי, איך זה משנה אותם, איך אני מתקדם, בסדר? אלא כדי, כי זה מאוד מעניין וזה חשוב, ועכשיו הוא יודע להגיד מה זה אמר ומה זה אמר, בסדר? יותר כדי לדעת, לא כדי לדעת איך לחיות על פי זה, אלא ידיעה לשם ידיעה. אם זה לא בא כדי להתאים את זה לחיים עצמם, אז הידיעה הזאת מיד תבוא לכיוון ה... תמיד הוא שאל את עצמו, רגע, אז בשביל מה זה? נכון, תמיד יש שאלה כזאת פנימית, אני שואלת, רגע, למה זה? למה אני עושה את כל הדבר הזה? התשובה הראשונה, האידיאלית, אומרת, מה זאת אומרת, למה? כדי לחיות בצורה יותר נכונה, יותר אמיתית, יותר שלמה, יותר עובד השם, נכון? זה תשובה אמיתית. אבל אם זה לא מגיע לתשובה שם, אז תמיד שאלת זו, למה, 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 למה? התשובה השנייה תהיה, אלטרנטיבית תהיה, בשביל הכבוד, בשביל איך אני נראה. בסדר? יש פה שני ערוצים מאוד מאוד חדים, מאוד רחוקים אחד מהשני. בסדר? אם אנחנו מצרים עכשיו שתי קצוות, בסדר? עוד פעם זה גם בתוך, באמצע. אם זה לא יהיה לכיוון לאיך אני עכשיו לוקח את הקניין השכלי הזה ומלביש אותו ומופיע בו את המעשה, את החיים עצמם, ומאל הקניין השכלי הזה הוא כאילו תלוש. והוא יגיע לזה, לשאלה למה אני עושה את זה? בשביל לקבל איזה כבוד. בואו תראו את זה עכשיו יותר בפנים, במשפט, דעתי זה מאוד מובן עכשיו. זה נקרא לחבר את שני, את השמאל והאמת, זה נקרא לקשר בין שני הדברים. כי הקניינים השכליים, כשיהיו בלתי מכוונים למעשה, יאבדו תכליתם. אם הם לא מכוונים עד איך אני חי על פי הדבר הזה, הם יאבדו את התכלית שלהם. ואז, מבלי משים, אם אין את זה, תמצא להם מקום, אותה התכלית המדומה. אם אלה, אם זה לא התכלית האמיתית, אז מה התכלית שלו? התכלית המדומה. התכלית של הדמיון. המוצאת כן, איפה היא נמצאת? בנפשות החלושות. היא נמצאת יותר בנפשות החלושות. לייחס המרכז אל צד השפעת הבריאות החיצוניות עליו. שהמרכז של הנפשות האלה, של התכלית המדומה הזה, זה איך הבריאות מסתכלות. שהוא מאבד, אומר הרב, מאבד כל טוב פנימי. הפך הטוב הפנימי. עושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תאורה. זה עושה את האדם לחנף. יוצא אדם חנפן. אדם עם שתי צדדים. יש את מה שהוא לומד ויש את מה חבוי מאחורי הלמידה הזאת. יהיר בגאווה חיצונית ועבדות של שפלות פנימית. מרוכז בגאווה בעצם איזו שפלות כזאת, כי הוא לא חי את העולם הפנימי שלו. בסדר? זה מובן? בסדר? רב ככה מאוד מצייר את זה, אמרנו זה כמה פעמים, זה... אם אני לא לומד תורה, בדוגמה שלנו, בסדר? כדי שהדברים להיות יותר אמיתי, כדי לגדול על ידי זה, בסדר? יש תהליכים, אנחנו יודעים, זה לא אומר שמיד אחרי שמה שאני ישר אומר, אני ישר עושה, בסדר? יש תהליכים, לא... אבל זו המטרה. שזו המטרה האמיתית, זה נקרא לקשר את החיים הרוחניים, השכליים עם המעשים. אז ממילא למה אני עושה את זה? בשביל הכבוד, בשביל איך אני נראה. שתי מגמות, שתי תכליות שככה אדם מחפש אותן. זה התכלית האמיתית, זה התכלית המדומיינת. הדמיון אשר ייקח אותך לשם.
למה אבל זה לוקח אותך לכבוד ולמה?
למה זה ככה? זה ככה? מה אתם אומרות? זה ככה? קודם כל אפשר לראות את זה ממש ב... זה בולט ככל שהאדם באמת מנסה יותר להוביל את כל החיים שלו על פי האמת, אז הוא פחות מרוכז במה יגידו, במה אומרים, במה... נכון? היא לא מטרה שקשורה לאמת. זה לא אמת, זה משהו אחר לגמרי. וככל שהוא פחות עושה למען זה, אז הוא תמיד שאלת אותו, אז למה? למה כן? אז הוא נשאר בכבוד המדומה, באישיות החלולה הזאת. אישיות החלולה היא מחפשת כל מנת החוץ. היא צריכה, הסברנו את זה, אדם צריך כל הזמן איזה חשיבות, בסדר? למה שהוא עושה. חשיבות יכולה להיות מבפנים, זה האמת. שהוא מסתפק מעצם הדברים, כי זה מתאים לנפש, לכן היא מתמלאת מזה, בסדר? ואז הוא פחות משובד לחוץ. ואם אין את הפנים, אז הוא מחפש לקבל איזו חשיבות מהחוץ, בסדר? לכן תמיד יהיה את החיפוש הזה. הנפש, האדם צריך איזה משמעות, צריך איזה משהו למשמעות. או שהוא מקבל את המשמעות מהאמת של הדברים, או שהוא מקבל את, מחפש את המשמעות מהחשיבות שיתנו לו. בסדר, זה יותר מובן? מה? אנחנו גם נאבד ולאט לאט. כן.
הרבה פעמים
טוב, זה הרע נכונה, זה הרע נכונה. אנחנו עכשיו ככה מאוד מאוד מדגישים צד אחד, צריך להשלים אותו גם, לראות גם את הצד השני. אני מדגיש מאוד את הצד הזה, קודם כל זה מה שכתוב כאן, וזה הסוגיה שלנו, ואני חושב שזה מתלבש מאוד חזק בהלך הציבורי שלנו. אצלנו חילול השם זה נראה לי המצווה הכי חשובה שיש, בתפיסה אני מדבר, בסדר? חילול השם באמת זה דבר איזה, אבל בתפיסה כאילו, כאילו לשם בעברית, איך שאנשים הרבה פעם מגדירים את זה, זה מה חושבים עליי, מה חושבים על הדתיים. ואז כל ה... מזה הכל מתחיל. אני יכול לבנות את כל הדעות שלי ואת כל הדתיות שלי על בסיס ה... ואז אני הרבה פעמים מאוד מאוד משועבד למה אומרים האלה. משועבד זה לא טוב. אבל... אני אומר, כנגד התפיסה הזאת, מה שהסוגיה פה היא מאוד מאוד מחדדת את הצד ההפוך. שמה שצריך להיות נר לרגלנו, זה העולם הפנימי. העולם הפנימי שקיבלנו, המתנה הכי גדולה שיש, ולהיות לברר אותו. ואחרי שאנחנו אומרים את זה, מבררים את זה, אז הדגש שלך, אנחנו לא מדברים על איזה אוטיסט כזה, שלא רואה את המציאות, כזה, לא רואה שום דבר. לא כל כך בטח צריכים להיות... להיות רגישים ולהכיר מה אנשים אומרים, ואתה מתהלך ולהיות אדם דעתו מעורבת עם הבריות, ואנחנו חיים תמיד לא לבד, במשפחה, עם חברים, ותמיד ככה. לכן אנחנו יותר מדברים על מה שמשתרחש פנים, לא האמירות החיצוניות, בדרך כלל זה יתבטא ככה, האדם הזה שאת מציירת זה אדם כזה ש... או צועק או כזה, או שהוא באמת מוזר כזה, בסדר? יש אדם שאיש עקרונות, איש שמאמין בה, איש אמונה, יותר פעם זה מתלווה עם הרבה הרבה ענווה והרבה עדינות, ויש אדם שזה כזה, זה יותר, זה פחות עדין, עם איזה, עם כוח, וצריכים שכולם יהיו כמוהו, והוא משונה, בסדר, יש סוגי אנשים אחרים לגמרי. זה בדרך כלל, הדוגמה השנייה היא לא באה מתוך זה שאדם בנה איזה משהו. זה אדם שלא כל כך רואה, יש כל מיני... נכון, היום קוראים לזה כל מיני שמות כאלה, פעם לא יודעים איזה. זה נקרא, אנשים שלא... יש אוטיזם שלא רואים, ויש גם היום שהגדרות יותר עדינות לזה. לא זוכר, שמות כאלה, שאנשים לא מספיק קולטים מה מתרחש. זה בא מתוך איזה מגבלה. הוא לא קולט, אז הוא זה, והוא לא רואה. הוא לא רוצה לראות, הוא לא מסוגל לראות, בסדר? אנחנו לא דברים על זה. דברים אחד שמזהה מצוין מקום. אבל הוא נלחם בלא להיות משועבד לזה. אני לא משועבד עכשיו למה שכולם חושבים, למה שכולם אומרים. אני שומע את זה, אני אנסה לנתח את זה, אם יש לי מה ללמוד מזה, אני אלמד מזה. אבל לא רוצה משועבד לזה. ללמוד מדבר זה מצוין. אתה בא, נינוח, שכלי, מברר מה אני לוקח, מה אני לומד, מה אני בועט. משועבד זה, אין את הדיון הזה. משועבד זה בנפש. אין דיון פה אם זה נכון לקחת, הוא בכלל לא דן, הוא משועבד, ולכן למישהו שכפוף לו, הוא כפוף לחברה, הוא כפוף לערך מסוים, הוא ישר הכל נכנס אל הפנימה, בלי ביקורת בכלל. השיעבוד הזה נובע בגלל שאתה לא מעמיד בתוכך עולם פנימי. בסדר? אבל בחוץ אתה יכול להיות עם המון עדינות והמון ענווה, בסדר? והמון המון חיבור. בסדר? זה ציור של איש שונה מאוד. בסדר? אז שכוח על הדיוק הזה, זה חשוב מאוד להגיד את הדבר הזה. אבל אנחנו כל הזמן, עוד משפט אחד, המלחמה הגדולה אני חושב בסוגיה פה זה מול החילול השם הזה. בסדר? חילול השם, חילול השם, ואז חילול השם ותיחת לציבור, נכון? זה הערכים הכי גדולים אני חושב. תיחת ציבור בית כנסת, חס שלום שהחזן לא יאריך, כי אי אפשר יותר מתפילה, מה, נכבל יותר מדי? תיחד הציבור. יש דבר כתיחד הציבור הזה, באמת כן צריך להתחשב. אבל יש גם תפילה, וגם צריך לכוון, וגם צריך לראות איך התפילה נראית, ולעזור לזה. בתוך כך, להתחשב, צריך חשבונות, יש כל... וחילול השם זה גם, זה קידוש השם מצווה עצומה, חילול השם זה דבר, אבל זה לא תמיד איך שמגדירים את זה. בדיוק אמר לי, זה תלמיד לא מזמן, מה זה היה? דיברו על זה ששמעו על כל מיני רבנים, על כל מיני דברים שלא ראויים, אז הוא ממש מפריע לו שהמורה לנהיגה שלו, שהוא חילוני, הוא עכשיו יורד עליו כי הוא דתי זה מה שמפריע לך בכל הדבר הזה. לא, האמת מפריע לך? בעצם מה מפריע לך? מפריע לך רק עצמך, נכון? למה עכשיו המורה החילוני אומר לי ככה, וואלה, אני יוצא לו בסדר. אז אני מפריע לך, אתה רק בעצם, אתה יש חג את עצמך, נכון? זה מה שאפריע לך. זה מה שמעניין, בסדר? לא מעניין מה באמת יש, לא מעניין מה זה רבני, לא מעניין איך להסתדר לסוגיה. מה שמעניין בסוף זה רק אני, בסדר? איך הוא מסתכל עליי? זה, אם אתה מסתכל, הרבה פעמים זה נובע מתוך זה שבאמת אתה לא אחוז ב... אם תהיה אחוז כל כך באמת הזאת, אתה מאמין בה, אז סדר השיקולי דעת, סדר הדברים יהיה אחרת לגמרי. עוד פעם, עם ישראל חשוב לנו מאוד, מאוד, מאוד. בסדר, חשוב לנו מאוד. ואיך אנחנו מקרבים אנשים לקדוש ברוך הוא, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אבל, קודם כל, מי אתה? מה אתה מקרב? אתה מקרב? קודם כל, אתה... הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך. כן, שאתה לשם. קודם כל, באמת, הסוגיות האלה זה עבודת חיים, זה לא משהו ש... לא ליום, לא לחודש, גם לא לשנה, גם לא לשנים, זה עבודת חיים, זה כל הזמן להיות יותר אחוז בזה, וכל הזמן לגדול הכיוון הזה יותר ויותר. זה... ככל שאדם יותר זז עם זה ומתפתח בזה, אז באמת המרכז שלו זה יותר האמת, ופחות הכבוד. ועכשיו, מה שיש בדרך, ואולי הדרך הזאת היא גם כל החיים, שכל מיני השיקולים האלה שזה, אז לא יתחשב בזה. יכול להיות שיש גם מניעים נוספים. אנחנו מאוד מורכבים. בנפש המון המון חלקים. יכול להיות שמעשה מסוים אנחנו, יש לנו גם צדדים מאוד אמיתיים וגם צדדים חיצוניים, הרבה צדדים כאלה, לא נבהלים מהם. אנחנו דוחפים קדימה ולאט לאט, אם אני מודע, אני יודע איך אני מתמודד עם זה. אבל אם בסוף יש לי שאלה, או ללכת על הכיוון הזה ונוגעים בי גם דברים נוספים, בסדר, נוגעים, אז מה? לא מתחשב בהם, אני יודע שזה עדיין, זה חלק ממני, בסדר, אני זז אבל, בסדר, להתקדם. שנה הזאת זה יותר חזק, ולאט לאט מתקדם, לאט לאט הדברים האלה יקבלו יחס יותר משני. בסדר? אבל אנחנו מסמנים פה דרך של צעידה ארוכה ארוכה, לא... בסדר? זה לא איזה משהו כזה קצר, קורס מזורד, סגרנו את העסק, זה... בסדר? אני חושב שהדבר המרכזי פה זה להיות בסוגיה הזאת. לצעוד כל החיים בסוגיה של האמת הפנימית. כלים זה יותר ספרי מוסר, אבל אני חושב שעוד לפני כלים זה, זה ככל שיותר מבינים את זה. קודם כל מבינים מה האמת, מה המבוקש. אחר כך מבינים מה קורה איתי בתוך זה. נכון, מסילת שרים הרבה פעמים עושה את החלוקה הזאת. יש את השכל האובייקטיבי ואת השכל הסובייקטיבי. השכל האובייקטיבי זה לברר קודם כל מה טוב ומה רע. יכול להיות שאחד שאומר חילול השם, הוא באמת מאמין בזה, הוא חושב שחילול השם בזה הוא גואל את העולם. אבל אם אנחנו לומדים את זה יותר לעומק, אומרים החילול השם הזה הרבה פעמים, זה הוא רק רוצה את עצמו. לא אומר שכל אחד ככה, בסדר? אבל נכון? קודם כל לברר מה המבוקש האמיתי, בסדר? זה נקרא השכל האובייקטיבי, מה טוב ומה רע. במצוות, בהלכות, בענייני דעות, בענייני אמונות, טוב. אחר כך יש שכל הסובייקטיבי. שכל הסובייקטיבי זה בדרך כלל ספרי המוסר יותר עובדים עליו. זה איפה אני בתוך הדבר הזה. אני יכול הרבה להרצות הרצאות על זה, אבל אם אני לא זז מילימטר בנקודות האלה, אז אני כאילו מדבר על זה, אבל אני לא יודע איפה אני בתוך הדבר הזה, ואיך אני זז לשלב הבא. בסדר? נכניס את זה יותר נקרא זה לחיים שלנו. בסדר? זה שכל הסובייקטיבי. זה יותר ספרי מוסר. ספרי מוסר זה, אחרי שלמד את הדברים, זה איך אני עכשיו יותר מנחית את זה אליי. בסדר? אז יותר עוסקים בזה ספרי המוסר. אבל עצם ההבנה של זה, ההתעסקות, והלהאמין בזה, כמה זה מרכזי, ואחרי זה לאט לאט נכנס יותר בראש, וזה נכנס לי עכשיו גם משך חיים, נחשבן את זה. בסדר? נחשבן את זה. מתוך מה עשיתי, ואיך אני צריך לעשות את זה יותר טוב. כל הזמן איזה משהו כזה, כל הזמן מתחשבן. כמו שביחסים חברתיים, בן אדם שלא יודע, עובד על עצמו על מידת הכעס. בסדר? אז כל הזמן זה מתחשבן לו בראש, נכון? הוא יודע עכשיו כל הזמן יש לו איזה משהו רץ איתו כל הזמן, הוא מודד את עצמו. התקדמתי בזה, לא התקדם, נכון? הוא זז עם זה. אופה, אני חס שלום, לא מנסה לייצר את זה ייצור של אנשים מסובכים, כל הזמן, בסדר, ממש לא, בסדר? עובדים בעמל ונחת, בסדר? ממש לא באיזה סיבור ובלחץ, ממש לא עובדים ככה, זה בכלל לא עבודה, לא מצליח שום דבר, בסדר? אבל הוא מכניס לעצמו עכשיו, הוא רוצה לעבוד על מידת הכעס, אז הוא עכשיו, זה נמצא לו בראש, ופעם בכמה זמן הוא גם חושב על זה, נכון? אותו דבר גם זה, הסוגיה הזאת. אני נמצא בראש העולם הפנימי הזה, שאני מנסה לפתח אותו, מנסה שהוא יהיה חשוב, אני להאמין בו, לצאת ממנו, לעשות שיקולי דעת, אחרות בחיים שמתוכו, כל... בסדר? ולשם אני כל הזמן, כן, לא נותנים הרבה כלים, זה יותר מחשבה, נכון? נכון? זה ספרי מוסר, יותר קצת... אבל אם ככה עובדים זה, אז אפשר... אדם יכול למצוא בעצמו, הוא יודע שיש אנשים שהוא קרוב אליהם, יותר למד מהם את הדבר הזה, יש אנשים שבנוכחותם הוא קצת מרגיש אחרת. בסדר, זה נכנס להרבה סוגיות. כן. לא, חס שלום, לא. אומר בחיים וולוז'ין, שאלו את השאלה הזאת, אני זוכר איפה זה בפנים. אדם עכשיו הולך, הוא נכנס לישיבה, שיעור א', חשקה נפשו, הוא רוצה להוסיף לימוד, באמת. והוא ככה כבר כולם בערב פה הלכו לישון, נגיד 11, והוא רוצה להוסיף עוד שעה, באמת. כי זה מעניין אותו, זה חשוב לו, והוא דבר טוב. אבל אז... נכנס לו עוד מחשבה בראש, רגע, שנייה, עכשיו, אחרון שהלך, הולך לספר לכולם שאני עוד נשאר, אני המתמיד של השיעור, נכון? ועד עכשיו הכבוד מחליץ, זה תחרות, נכון? מה עושים? בסדר? ילמד. והתמודד בכבוד. אבל לא בגלל זה, אנחנו לא עכשיו עוצרים דברים טובים. בסדר? אנחנו רואים זה דבר, ללמוד זה דבר טוב, זה מתאים לך, וזה טוב לך, מצוין, תסתער על זה. ותן לאט לאט, תתמודד עם הכבוד. גם עכשיו הוא נכנס. בסדר? תעבוד על זה, לאט לאט. לא עוצרים דברים טובים בגלל... מקביל, אנחנו גם בתהליך הזה, גם בתהליך הזה.
אבל
אז
זה
מתחלט,
אז בעצם מעלה מהתחיל, לא באמת עומד בשבילה.
אבל א', ככה, אז אם הוא מתוך מטרה, באמת, הוא עכשיו נמצא עם הכבוד, אבל הוא רוצה שזה לא יהיה בכבוד, בסדר? ויחד עם זה עכשיו הוא לומד תורה, אז הוא עושה דבר טוב, ועם מגמה טובה, אז הוא משתחרר. בסדר? טוב. רגע, נכון, אני פעם שעברה צילמנו גם באמונת איתנו? כן. אז אנחנו נדלג לשם, כי אני רציתי להספיק עוד דבר. אני חושב שמפה אמרת דברים, יש פה עוד פירוטים, אבל זה. אני... הנה כוח חוזק הנפשי, הפנימי. אז תראו, זה על הפסקה שלנו פה, בעמודה השמאלית והחצי התחתון. הדמות שככה הכי מבטאת, מלמדת, מראה לנו מה זה עולם פנימי, זה יוסף. והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף, באופן מאוד נעלה בניסיונו. בכלל ביוסף, ועוד יותר בניסיונו. הוא הדוגמה היותר מופתית של צדקות אמיתית, נכון? נקרא יוסף הצדיק, נכון? יותר מופתית של צדקות אמיתית פנימית, שאינה מחפשת להרשים ולזכות בכבוד, אלא דורשת האמת והצדק. כן? שנאחזים באיזה דמות, זה ככה, זה מאוד עוזר, אבל גם בלי לאחז בה. יוסף הוא ככה מראה לנו את המצב השלם של, של הסוגיה שלנו. אמיתית, צדקות אמיתית פנימית. אלם יפה תואר. עכשיו תראו, ליוסף יש את נתוני הפתיחה הכי חזקים כדי להיות אדם הכי חיצוני שיש. להימשך אחרי החוץ. אלם יפה תואר. טוב? מאוד 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 יפה. כן, נכון, כתוב שהבנות צעדה על אישור, מסתכלות. כשאדם מאוד מאוד יפה, וכולם משדרים לו את זה, אז הפיכת סיבוך. לא פשוט העסק. כי כולם משדרים לו, ואז הוא משודר לעצמו, ואז זה מתכון מאוד מאוד חזק לזה שהוא יהיה מאוד מאוד חיצוני. כי זה מה שמשדרים לו. והוא משודר מזה, ובזה הוא מתמלא, וזה כאילו נהיה העולם שלו. הוא מסוכן. אלם יפה תואר. עבד. נכון? החסר דעה משלו, וכל פעותה אפילו רצונות משלחנו. עבד במצרים, זה אפס. בסדר? זה כלום ניק, אז דורכים עליו. אין לו דעה משלו, אין לו שום דבר. אז זה עוד נתון, נכון? לא רק שהוא חזק מאוד בצד החיצוני, אלא גם הוא, כשאדם יש לו איזה עצמיות, שהוא אדון, אז יש לו להעמיד עמדה. אבל כשהוא עבד הוא חסר אישיות, חזק כלום, ככה מתייחסים אליו, אז זה גם מאוד קשה להעמיד עמדה מול זה, נכון? הלאה. שהייתה, נוסיף עוד דבר, גם נער. ככה, זה גם נער, בגיל הנערות. נכון, זה היה בערך ב... 17, 18, בסדר? בגיל הנערות, ששם כל הכוחות החיצוניים יוצאים בצורה מאוד חזקה, ואין עדיין את האיזונים האלה של הפנימיים והחיצוניים. כל הנתונים הכי חזקים מצד עצמו, באמת להיות אחד שלא אחוז במקום הפנימי שלו. אלא להיות נתון ל... מה? בגיל הנערות, בגיל הקטנות אין מוח, בסדר? הוא לא זה. בגיל הבגרות, מתחיל להיות גם מוח, מתחילים לצאת כל הכוחות, אבל עדיין הם לא מאוזנים טוב, נכון? הוא פתאום מאוד מאוד גדול, פיזית, וגם יש לו שכל, אבל מבחינה נפשית, כמה, מה שולט שם העסק, אין לו מספיק את הבגרות הזאת, נכון? הוא בתהליכים, עוד לא יודע מספיק, נכון? אז הצד החיצוני הוא פחות מבוקר, הוא מאוד חזק ופחות עדיין מבוקר. נכון? כמו שרואים, לכן רואים אצל בגיל הנערות, כל הצדים החיצוניים יוצאים מאוד מאוד חזק. שהייתה נפשו חזקה כל כך, ולמרות כל הדברים האלה, הייתה נפשו חזקה כל כך ולא התפתה ולא נגרר עליו שסיכן נפשו בסירובו. עד שהצדק הפנימי של הקריאה טוב. בנוסף לנתונים האישיים, גם המציאות שאליה הוא נקלע. בסדר? המציאות שאליה הוא נקלע זה סך פיתויים הכי גדול שיכול להיות. בסדר? זה נקרא זה, איזה ריכוז כזה של התרבות עם הפיתויים הכי גדולים שיש, שעכשיו פוגשים אותו. זאת אומרת, אז גם מתוכו וגם מבחוץ, הוא מגיע לנקודת הקצה באמת של הכי ליפול לצד החיצון. זה יוסף. והוא מצליח לעמוד אל מול זה ולהעמיד איזה עולם פנימי, שצריך להיות עולם פנימי מאוד 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 עוצמתי, כדי שיצליח לנצח את החוץ הזה. זה יוסף, תראו. עד שהצדק הפנימי של הקריאה, כן, איך הטענה בתורה, איך אומר? ככה הוא אומר לה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. נכון? איך אני יכול לעשות את הרוע, את הרוע הזה? זה נגד האמת, זה נגד אלוקים. איזה מין טענה זאת? נכון? זה כל הפיתויים החיצוניים, ומולם איזו טענת אמת כזאת גדולה, שאנחנו מבינים שאם היא מנצחת הכל, זאת אומרת, טענת האמת אצלה הוא כל כך חדור בה, הוא כל כך מלא ממנה. יהיה חזק כל כך מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו. לבדו עמד אל מול פיתויה של אותה רשעה, ויכול להם. אף לא אחד ידע על ניסיונותיו ועל מסכת הפיתוי עם מה הוא התמודד. זה עוד נקודה, נכון? בן אדם תלוש, אין לו משפחה. בכלל משפחה שלו חושב שהוא מת. בסדר, מבחינתו כאילו אף אחד לא מכיר אותו. הוא תלוש מהכל. גם, זה כל הנתונים בעצם לא ידעו עליי שום דבר. בסדר, גם, זה גם גורם לאדם, כשאדם מחובר לאיזה משהו, זה מחבר אותו לאיזה גודל. אבל אם הוא תלוש, אז אין לו מה שיחזיק אותו. לא אביו נמצא לצידו, לא אמו ואחיו, לא רק לא נמצאים לצידו, היו הוא נגדו, לא חברים אמו, לא מכרים. נכון, כשאדם נמצא לבד, אז גם זה, יש מציאות, הוא עלול יותר ליפול. בקלות היה בידו לחטוא ולא שירו. אבל הוא הגביר כוח, זה דמינים של הרב פה בפסקה שלנו, כוח נפשו הפנימית שלא התפעל מאומה מכל השתדלות הרשעה, אותה אשתו של פוטיפר, להעבירו מדרך השמות הצדק. אותה רשעה, הגמרא אומרת, בפסוקים זה ככה מתואר מהר, אבל הגמרא אומרת שזה לא איזה פעם אחת. זה היה הרבה זמן. אותה רשעה שהחליפה בגדיה וקישוטיה השחרית והערבית, ככה אומרת הגמרא, כדי לפתותו. היא הייתה עם הרבה פסיכולוגיה, בסדר? מנסה מאוד למשוך בצד החיצוני, ולא יכלה לו. עכשיו היא גם אימה עליו, שיחקה גם בכוח של זה, שתשליך אותו לבור כמו שעשתה באמת, להשליך לבור במצרים זה למות, בסדר? אז גם מאוים, וגם פיתויים כאלה, ולא יכלה לו, למה? מפני היותו מכיר שלמות עצמו, ביותו מתגבר עליו המיון, כן? יוסף אחוז כל כך, בשלמות שלו, בעולם הפנימי שלו, במה זה, מה זה רוע, ונאחז בזה, וזה עומד מול כל העם החיצוני. חשבון אחד בלבד עמד מול מבטו ובחינתו, החטא כלפי שמיה. לא מבשר ואדם ירא, כי אם מאלוקיו. כן, נשארת נשאר? יוסף. באמת זה משהו... עכשיו, יוסף, נגיד יוסף, זה לא רק, נגיד, מתנת שמיים, קיבל, אין לו בחירה. עם הרבה הרבה עבודה. אבל באמת, וכך כותב הרמב"ם, כל הפרש מעבירה, הוא עשה מצווה לא מפני דבר בעולם, לא פחד, לא עירב, לא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא, ברוך הוא, דוגמה שומע הרמב"ם, לא תמיד הרמב"ם אומר דוגמאות. כי מניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, אדונתו, אדונו, כן, הרי זה מקדש את השם. זה קידוש השם עצום. איפה קידוש שמי ידע על זה לך? קידוש שם זה לא תמיד רק שרואי, בסדר, מצד האמת. על כן הוא הדוגמה הבהירה ביותר לנפש שאינה מקבלת שום רושם מן החוץ. למה היא לא מקבלת מהחוץ? בגלל שהיא כל כך עסוקה בפנים. כל עבודתה בקרבה פנימה. כוחו הוא כוח, אומר הרב, כוח נעלה פנימי מאוד. כוח מאוד פנימי. נעלה כנגד עולי עין ופנימי כנגד הדגים וחוצים שמיים, עד שזכה באמת על ידי זה להנחיל גם כן לבניו את אותה ההכנה של החוזק הפנימי. אחרי שיוסף עשה את זה, אז עכשיו זה כבר מושרש בו. יוסף הטביע את הטבע הזה לעצמו, מתוך כך אחר. עכשיו בכולנו יש יוסף, נכון? השבטים מותרו זה בזה, התחתנו אחד בשני, בכולנו יש יוסף יהודות. כשאנחנו מגיעים לפרשיות של יוסף, זה ללמוד אותו, ללמוד את עצמנו, ולקחת מהיוסף היות ולגלות עוד קומה של חוזק פנימי. רגע, ההכנה של חוזק פנימי, בלי סט פנים אל העולם החיצוני. במקום שהוא עומד לסטן אל העולם הפנימי. עוד פעם, אין לו משהו נגד העולם החיצוני. במקום שהוא מאיים על העולם הפנימי, אז אנחנו נחלים בעולם החיצוני. כל כך עמוקה ומושרשת צדקותו, עד שנקבעה בו תכונה פנימית מוטבעת במוצקות או בחוסן, בטבע נפשו, והוא עוברה כירושת אבות לכל זרוע אחריו. כן, מי שרצה לשאול? כן. דמיון מודרך כזה. טוב, אם זה עוזר בטח, כל מי שיכול לעזור. צריך להבין מה זה דמות יוקנו. דמות יוקנו זה לא, הוא ניסה לחשוב, כך אני חושב, הוא ניסה לחשוב על איזה דמות, וזה קפץ לו, זאת אומרת, הקישור שלו לאמת, דרך התורה שהוא למד מיעקב, דרך זה לאלוקים, זה היה כל כך מושרש חזק, שבמצבים כאלה זה מה שניצח את הכל. זה מראה על, זה בדיוק העולם פנימי. זה משהו כל כך אחוז שם, כל כך קשור לזה, שזה מצליח לנצח את כל ה... זה עוצמה אדירה. זה הגבורה הכי גדולה שיכולה להיות. בסדר? זאת אומרת, עוד כל מיני שיטות לעשות בטח. כתוב בספר מוסר, תחבולות, עשה לך מלחמה. תהיה תחבולות, זאת אומרת, תהיה ערמומי, תהיה תחשוב, תלמד את עצמך טוב, נכון? אדם צריך לדעת עבוד עצמו. לא, אשתי מעייפה בערב, היא צריכה לסדר את הזה, היא יודעת שלא היה לקוח. עשה כל מיני תרגילים שהיא תהיה חייבת לעשות. אז זוכר לעשות דוגמה. כל אני לומד את עצמו, לא, שיגרום לי כן לגמור, אני אשים את זה ככה, ואז אני חייבת לעשות. כאילו, אני לומד את עצמו, איך, נכון, מה יגרום לו? תלמד את עצמך ותפעל את עצמך בתחבולות. כדי... על כן הוא סטנו של עשיו. לכן, הסטן הכי גדול של עשיו, האויב הכי גדול של עשיו, זה יוסף. כתוב בפסוק, בעובדיהו, בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. עשיו אינו יצא ידי חובת מרכז. עשיו זה שיא החוץ. כתוב ש עשיו מתי יעקב אבינו מתי הוא עזב את לבן כשנולד יוסף כך כתוב כי כך כתוב שנולד סטנו של עשיו כי הפסוק אומר היה בית יעקב לאש בית יוסף לאהבה בית עשיו לקש יעקב זה אש מגיע לאהבה גם יוסף, השלמות הזאת בין יוסף ליעקב, אז כבר עכשיו הוא מבין שעכשיו הוא כבר צריך לחזור ולהתמודד עם עשיו, הוא כבר מוכן לזה. יוסף זה הפוך לגמרי מעשיו. ראיתי איזה פירוש יפה על זה, שהקש, יש קודם כל מדרש כזה, מדרש שאומר, שמראה ככה שמגיע גמל עם פשטן, כאילו מדרש עם ויזה לחומה, עם פשטן, עם מלא בפשטן ומגיע הפחמים, מגיע איש עם האש, אומר מה אני עושה מול כל הגודל הזה, איך אפשר לעמוד בו? לא, אז אומרים לו, ניצוץ אחד של אש, מפורר לך את כל הפשטן הזה, נכון? נכון? גורם שאחרי כמה דקות, כל ההרים של הפשטן הזה בסופרים לאיזה אפר כזה כזה, נכון? זה האש, כי האש זה אנרגיה כזאת שבעצם מבררת שכל הפשטן הזה, כל הקש הזה, זה קש, נכון? זה חבילת קש. זה התרבות, נכון? היא מייצרת משהו מאוד שנראה מאוד מפואר וצבעוני, מאוד יפה, מאוד גדול, אבל באמת האש של עם ישראל בעצם מבררת שכל הגודל הזה הוא חלול. אז ראיתי פירוש כזה שאומר, הקש, מיוחד בקש, הוא באמת חלול. החוץ שלו, זה הגרעין שלו הוא קשה, ובפנים אין שום דבר, נכון? אז בחוץ יש משהו מאוד חזק, בפנים כלום. ואש זה בדיוק הפוך, נכון? אש אין לה גוף כל כך, היא לא ממשית. ותכניס את היד לאש אתה תקווה, אבל היא לא ממשית, נכון? זה לא מה שאפשר, מרגישים אותו, אבל לא נוגעים בו, בסדר? זאת אומרת, הוא לא... הוא אנרגיה, נכון? זה בדיוק הפוך, בסדר? יוסף זה אנרגיה, אנרגיה של אש כזאת, שזה סטנו של עשיו. בית יוסף, ועשיו אינו יוצא ידי חובת מרכז עולמו, כי אם על פי ההשפעה החיצונה לבדה, לחולל בהיסטוריה מעשים מרשימים. עשיו זה הראש שם, זה הכבוד, שיעמדו בראש הכותרות וההתעניינות העולמית. כי באמת תוכל החרב להיות למרכז החיים, כתוב, אחר בך תחיל. אז אפשר להגיד חרב, מה זה שהוא? הוא יהיה גיבור, נכון? אבל מה החרב הזה, לאן היא לוקחת? היא נותנת לו כבוד. כי החרב, באמת תוכל החרב להיות למרכז חיים. מה גבורה? ואם עכשיו אנחנו נלחם איתי, איפה אני נמצא? איפה מרכז החיים שלי? באמת תוכל החרב להיות מרכז החיים, אם לא שכבוד מדומה של גיבורים שופכי דם יגדיל עקב. כלומר, ירמוס בכף רגלו. על היושר והצדק הפנימי, הוא אדום, עשיו זה אדום, אדום זה הצבע הכי מושך, הכי חיצוני, עשיו זה הדבר הכי מושך. תרבות שלנו היא מאוד כזאת, זה מאוד מברר. היא מאוד אדומה, מאוד בולטת. הכבוד, זה נמצא באושיות התרבות, נכון, זה יסודות התרבות. ויוסף, מה עם ישראל אומר אל מול התרבות הזאת? לא, יש אש. יש עולם פנימי אל מול זה. יוסף מעמיד איזה עולם פנימי מאוד מאוד חזק אל מול כל הגודל הזה, ומנצח אותו. ואנחנו יוסף, אנחנו כולנו מתבואים ביוסף הזה. טוב, זה נראה לי עד כאן הסוגיה הזאת. בעזרת השם, טוב. מלא מהיוסף יותר, בעזרת השם.